שלום צופים יקרים, אני שמח שאתם שוב איתנו בתוכנית מורים דרך. אני מאוד שמח שגם לימור סופר פדמן איתנו במורים דרך פעם נוספת, והרב דוקטור מיכאל אייטמן. אנחנו חוזרים, שלום, אנחנו חוזרים היום לתוכנית לתוכניות, סדרה של תוכניות שהתחלנו לצלם לפני זמן מה, ובעקבות התוכניות האלה על קריאה, לימוד קריאה לילדים, יש צוות פדגוגי שלם שעובד כדי לפתח תוכנית לימודים, והוא הכין שאלות מתוך ניסיון בעבודה בשטח, וגם יישום שלימור תייצג כאן את הצוות ותשאל שאלות שהם מתוך הדברים ששמענו מהרב לייטמן שפתח ממש שיטה שלמה לקריאה. אז יש שאלות.
בעיקר מה שאנחנו הרגשנו שהחומרים האלה מאפשרים זה לפתח את ה, כמו שאמרת, את הגישה הנכונה לקריאה אצל הילד. זאת אומרת, הקריאה פתאום הדגש עבר לא לנושא הטכני, שאלה אם אני מזהה את המילים האלה או את האותיות האלה, אלא אם אני בעצם יכול להשתמש או להסביר לילד שהקריאה והכתיבה זה עוד דרך, ודרך נורא חשובה, לקשר בינו לבין הסביבה.
כן.
ואז אני מלמד אותו קשר. אני מלמד אותו בגילאים שהתבניות הפנימיות מתקבעות עדיין, גילאי 3, 4, 5, ואני מלמד אותו במקביל מילים ולא אותיות. אני הולך על המשמעות, ואני לא רק מלמד מילים ריקות מתוכן, אלא אני, זה נורא חשוב איזה מילים בהתחלה אני מלמד, כי מתעסקים בהם במשחקים והפעלות ושירים והרבה מאוד דברים.
אז בדיוק אני תחשב.
כל זה חקרנו והוצאנו. השאלה, איזה תבניות, דרך אגב, כשהתחלנו לנסות את הגישה הזאת, הדבר הראשון שנורא נורא בלט, זה שהרצון של הילדים להגיע למפגשים האלה מאוד מאוד עלה יחד עם ההורים שלהם. זאת אומרת, אנחנו עבדנו על הרצון וקיבלנו תגובה של הרצון. כאילו פחות טכני וחיצוני, ניסינו לכוון למשהו שהוא פנימי, וכל הילדים מאוד רצו להמשיך לבוא ושאלו מתי עוד, ואנחנו לא מקבלים את זה החוגים אחרים כרגע. זאת אומרת, זה יותר קשה לעניין אותם, ופה כאילו הרגשנו שאנחנו באמת נוגעים במשהו שהם רוצים.
כן.
ואז השאלה איך לבנות את התכנים, כי אתה אמרת שהרצף של התוכן של המפגשים האלה, שגם מכתיב את המילים והמושגים שאנחנו נתעסק בהם ונלמד אותם,
כן.
הוא צריך להיות לפי ההתפתחות של התינוק. ואז בדקתי חזרה על מחקרים התפתחותיים, ויש תפיסה, בהתחלה הייתה תפיסה שהתינוק הרבה מאוד שנים דיברו על הדיאד האם ילד, שלילד אין בכלל תחושה של עצמו. כשהוא נולד.
כשהוא נולד, זה, אבל בוא נגיד,
בשלושה חודשים ראשונים מדובר.
שלושה חודשים ראשונים יכול להיות, כן.
אבל היום מדברים במחקרים של תצפית דווקא, שיש לו גרעין.
זה ברור, אבל בוא נגיד כך, משלושה חודשים הראשונים, זה אנחנו עוד לא יכולים לדבר, אבל ברור שלילד יש תפיסה וביקורת על הסביבה ממש מחודשים הראשונים של החיים.
זאת אומרת, הוא תופס את הסביבה, ומה זה ביקורת?
ביקורת שהוא יכול להגיד, הוא מבין מה עושים איתו, אמנם שאין לו
בחושים.
כן.
דרך להביע את זה.
כן, דרך להביע את זה ולהגיב. ובאיזושהי צורה להיות בקשר.
הוא בעיקר מרגיש.
כן, לא, מרגיש ומבין.
גם מבין.
גם מבין.
כן, יש מחקרים.
מה עושים איתי, הוא יודע. שזה וזה וזה עושים איתי.
ויש את התחושה של איתי.
כן.
זאת אומרת, לפי זה, האם נכון להתחיל מהמושג אני? מבחינת ילדים.
שמלמדים לקרוא.
שמלמדים קריאה.
היינו.
לימור אמרה שהמתודה שהבאת כדי לדעת איך להתחיל ללמוד מילים נכון, אמרת כדי לדעת איזה מילים, עם איזה מילים להתחיל, תסתכלו איך מתפתח ילד, תינוק. אז לימור אומרת, תינוק מתפתח, קודם כל מרגיש אני.
נכון.
אז לימור שואלת, האם המילה הראשונה, נגיד, שאפשר ללמד כשלומדים שפה, זה המילה אני.
זה ודאי, המילה הכי
גרובה.
כן.
זה לא מה שנמצא בספרי לימוד רק.
למה?
כי זה לא מופיע בהתחלה. מה שמאוד בולט לי זה שבכל מיני שיטות, גם שאני מכירה וגם שבדקתי בנוסף, יש משהו לא כל כך קרוב לילד.
רגע, יש לו עולם משלו. קטן שהוא נמצא איתו במגע.
מההתחלה.
זהו. מעניין אותו. כן? נגיד, נכד, אחד מהנכדים שלי לא הולך לישון בלי דובי. ואם רוצים שהוא ילך לישון, אז אומרים, דובי רוצה לישון. אז הוא תופץ את הדובי הזה ורץ לשכיב אותו, ושמשכיב אותו גם נשקף לידו, ואז הולך לישון. אז דובי מאוד קרוב לו. איך כותבים דובי? אז אני כותב דובי, אז הוא כבר יודע את הצורה הזאת. לא שבלי ניקוד, הוא לא יודע אותיות. הוא יודע את הצורה הזאת של המילה. שזה בשבילו ציור. זהו, הוא למד.
אפשר אפילו להדביק אותה לדובי.
להדביק את דובי, במקום דובי לעשות. אז אנחנו אומרים, מציירים, דובי הולך לישון למיטה. אז יש דובי, ושהוא לוקח אותו, או שבעצמו כאילו הולך ומיטה, ושדובי כבר שוכב שם ויושן. אז בוא נגיד עכשיו במקום זה, נבטא את זה במילים.
אבל זה אומר שבעצם אי אפשר לפתח מתודה, כי זה אינדיבידואלי לכל ילד. כי לילד הזה יש דובי, ולהוא יש מטוס, והוא בכלל לא אוהב דובים, אלא הוא אוהב כדורגל, והוא רק אמא הולך לישון.
נו, צריכים לעשות מה, כי תראה, בכל זאת יש לך המון תרבויות שונות, ששם זה משחקים בברבי, ושם אסור לשחק בברבי. שם זה כדורגל, וכאן אסור כדורגל, או משהו. לא יודע, אבל ודאי שתצטרך איכשהו...
זיכרון חשוב מאוד.
כן.
אז למצוא את המשותף, כמובן.
לא יודע אם משותף, אם יש משותף, אלא לכל תרבות ולכל ציוויליזציה. יש לנו היום בעולם שישה שבע ציוויליזציות שונות.
אוקיי.
היום בעולם. אז מעין ברירה, אני אצטרך, כן, תצטרכו להמליץ לכל אחד ואחד מה שקרוב לו. שם עובדים המחנכים, ושיטה צריכה להיות שיטה אחת, זה ברור. אבל האפליקציה שלה היא כבר
יישום. אבל יש מושגי יסוד, נגיד אני זה אני, ואמא תמיד יש אמא.
כן.
אז יש כאן איזשהו סט מילים כאלה שהן ממש קרובות לילד ולא משנה מה בכל תרבות.
לא רק סט, סט אני יכולה לחשוב לבד. האם יש איזה רצף שהוא נכון יותר? אני אביא דוגמה. עבדנו עם קבוצת ילדים, למשל,
בוא נעשה פשוט, סליחה שאני ככה, בצורה יותר קצרה. מה הסדר היום של הילד? זה הוא יודע. כן, הוא קם, נגיד, יש ילדים שיש להם מהבוקר טלוויזיה, יש כאלה שמהבוקר יש לו דייסה, ויש כאלה שרצים לפינה שלהם עם המשחקים, ויש כאלה שלוקחים אותם מיד לפארק או לאיזה מקום, או לגן שהוא הולך וכן הלאה. אז אנחנו צריכים אותו העולם, מה שהוא מרגיש, להעביר אותו עולם עכשיו לכתיבה, למילים. כן? במקום כל ציור וציור שהוא מכיר מהחיים שלו, בוא נעשה צילומים. בוא נצלם כל דבר ודבר שיש לנו. יום של הילד זה אותם הימים. כן? כל הזמן כמעט
כל הפעילות היא די דומה.
כן, כן, זהו. בוא נעשה 15 תמונות, אפילו 10 תמונות. מה יש שם זה הכל? כן? זהו. אז הוא קם, יש לו זה,
יש כיור, יש שולחן אוכל,
שולח או במעלית, או יוצא לחצר, או יוצא לפארק, והגלה שלו, יש לו סך הכל, נגיד שם כמה עשרות מילים, וכמה פעולות.
שמייצגות את העולם שלו
כן,
בעצם.
כן, זהו, יותר מזה הוא לא יודע, אני לא נותן לו שום דבר מזה מה שהוא לא יודע. על מה שבטוח שהוא יודע, גם כן לא רק יודע את המילים
מכיר.
האלו. הוא מכיר גם כן מה עושים עם כל דבר. מתי הוא משתמש ואיך משתמש בזה. אז, ומזה אפשר להרכיב אחר כך מילים. כן? עכשיו שיספר לי, או שאני מספר לו.
משפטים.
משפטים על כל התמונות האלו, צילומים. כן?
כמו פאזל, שחק איתם.
כן. ועכשיו
בוא... זה גם רצף. כן, גם רצף. אנחנו
מייצרים לו את הרצף. כן, אנחנו רוצים רצף מילים לעשות, כן?
בטח.
ואז בוא נעשה ככה, עכשיו נדפיס מילים, כן? כנגד התמונות האלו, ונתחיל להצמיד אותם זה לזה, שהוא יראה שאנחנו ממש עושים לו אותה בעצם אותו תהליך.
אז אני מבין נכון כדי להבהיר, אז קודם כל עושים איתם רצף תמונות בלי מילים. קודם בואו תגידו איזה תמונות אתם עוברים קודם כל ביום. שמנו אותם, ואז מתחילים להדביק לתמונות מילים. ואז גם נוצר גם מילה ותמונה, קשר ביניהם, וגם קשר בין מילה למילה.
ואחר כך מוצאים את התמונות.
אוקיי.
ונשארות המילים.
ונשארות פילים. כך זה בצורה טבעית נעשה בהיסטוריה של האנושות.
והדמויות שצריכות להיות בתמונות האלה, זה המשפחה הקרובה שלו.
העולם שלו הקטן.
ואחר כך החברים שלו.
נו, אם יש, כן, זה תלוי באיזה גילאי.
לא, אבל דווקא לא שמעתי, זאת אומרת, אתה אומר, דווקא לא, האם כן צריכה להיות שהמשפחה קרובה?
אני לא, אני חושב, משהו ממש שכל קרוב לו, לא מה שנדמה לנו שקרוב לו. במשהו, הוא עוסק במשהו חצי יום-יום. העגלה שלו, המיטה שלו, מטבח, כיסא שלו, שם, כל מיני דברים.
אבל זה חפצים. השאלה אם אנחנו לא רוצים לייצר את הנושא הזה של האנשים שמסביבך.
זה אמא, זה עוד מישהו, משהו שם.
והחברים?
כן, בסדר.
חבר וחברים?
כן. אז זה יהיה בתמונות.
כן, זה יכול להיות.
אבל בסדר הכרונולוגי זה לא ראשון שאני חברים, נגיד. קודם כל יש לי...
לא, חברים אין. בגיל שנתיים, שלוש, עדיין אין חברים. חברים זה מגיל ארבע, בקושי, בקושי חמש מתחיל להיות.
התחושה של החבר, אתה מתכוון?
כן, אין לו עדיין הרגשת הזולת.
אז אנחנו רוצים ללמד אותו את המילים דרך היומיום שלו, אבל יש בזה משהו שמאוד מכוון אותו לעצמו כזה, אגוצנטרי כזה קצת, מה אני עושה, איך אני אוכל, איך אני
בסדר, אין מה לעשות.
מה עם הקשר עם הסביבה? לא, כי אמרנו שזה גם דרך ללמד חיבור, או שזה דרך ללמד קשר, איפה אנחנו מייצגים את זה?
אי אפשר לפנות לילד בגיל שהוא, אנחנו מדברים על גיל משלוש עד ארבע נגיד, כן?
אוקיי.
פחות או יותר.
כן.
זהו.
לפעמים מגיעים ב-4 עד 5, אבל תלוי.
אז מ-3 עד 4 שאנחנו מתחילים ללמד אותו לקרוא, או בכלל מושג של הכתיבה, מילים, זה סמלים בעצם. שבמקום תמונה, במקום מילים, שפת, כן, שפה מדברת, אנחנו מדברים על הסימנים. אז אני לא חושב שכאן אפשר לדבר על חברות, על החיבור. עדיין אין לנו למי לפנות. או זה עדיין עוד לא נמצא בו.
ובגיל יותר מבוגר, כי מה שעשינו למשל זה, כאילו יותר מבוגר זה 4.5-5. כי למשל עבדנו בקבוצה. עכשיו הם רגילים לעבוד בקבוצה, ולימדנו את המילה אני, יחד עם השם. מה שגילינו זה שהם לומדים את השמות אחד של השני בשנייה. לא רק בגן, אלא גם של ילדים זרים, כי עשינו להם כל מיני משחקים שהם צריכים למצוא את המקום בחדר. למדו את השמות אחד של השני, 10 שמות תוך חצי שעה, וזכרו איזה שבוע אחרי זה. מדהים בעיניי. כאילו למידה על הדרך, מה שנקרא. ואז שמנו משהו באמצע מעגל, ושאלנו ואיזה מילה זאת. שמנו שם את אנחנו, ואז הם התחילו להגיד יחד, יחד, יחד. זאת אומרת, מה שאתה מלמד ילד, זה גם משהו מחכה לראות. השאלה אם זה נכון, בעצם, ללמד אותו את היחד הזה, או רק לעשות את הרצף הזה של היום-יום
לא,
שלו.
לא, הם הצביעו נכון, שאם זה בפנים, בתוך המעגל באמצע, זה יחד.
אז אולי אפשר להגיד כן. ככה, שכשילד לומד לקרוא לבד, אז הוא לומד את סדר הפעולות שלו, וכשעושים עבודה בקבוצה, אז לומדים משהו שהוא משותף לכולם? אפשר להגיד כזה דבר?
כן. זה מוודאי שאנחנו צריכים ל...
גם בגילאים 3-4. זאת אומרת, אם אני מגיע בגיל 3-4 לגן, בגן הזה מלמדים קריאה.
אם הוא נתקע, אתה צריך לקחת את זה מהעולם שלו. זהו. אם יש לו את הדברים האלה, כן.
אז הוא לא צריך להתאמץ את זה באמת.
אם אין לו, אז אין. לא ללמד אותו דברים כאלה שזה לא בטוח מהחושים שלו, ממשהו קיים.
אז באמת בעניין הזה, עד כמה ללמד את המילים של החושים?
אני לא הייתי, אני קודם כל הייתי מלמד מילים של ה...
הכי פשוט.
כן?
של היום.
חתול, כלב, אוטו, אני, אמא שם, וכל מיני הדברים האלה. זהו, מכיר, מכיר, בוא נרכיב מזה סיפור.
כן, ביחד.
זהו, כן, זהו. בוא נרכיב מזה סיפור.
ולשיר את זה ולרקוד את זה. כן, זה ברור. יש, בנושא הזה של הניקוד, רק להבהיר, זה שאנחנו לא שמים ניקוד, אלא רק את הצורה של המילה, זה כדי שהוא יזכור אותו כמה שיותר מהר, או שגם אחר כך אנחנו לא מתעסקים עם הניקוד. מתי כן? על כל המשחקים של היום פשוט יש ניקוד.
אם שואלים אותי, אני הייתי מתייחס למילה כמו לתבנית.
אוקיי,
גמורה, ושאין בה שום שינויים, כאילו, אמנם שיש הבדל בסוף מילה, בהתחלת המילה, בידיעה, זה ברור. אבל בכל זאת הייתי מתייחס למילה עצמה, ולא ניקוד, ולא ממש ככה הייתי מלמד אותו.
עד שיש לו רצף של
עד שיש לו סימנים האלו, תבניות האלו, כן, כמו הירוגליפים, כן, משהו כזה, שיש לו כאלה, והוא יכול להרכיב מזה כל משפט מה שהוא רוצה, והוא מכיר את המילה מתוך זה שמזהה אותה כתמונה הנכונה.
וכתבנית. ודרך זה הוא בעצם ילמד כבר את הנושא של האותיות.
כן.
כמו בשיטה הגלובלית, כן. בחוץ. וזה שילוב בעצם של שתי שיטות שקיימות היום, של הגלובלית והאוריינית. אבל השאלה, ואחר כך מלמדים אותו לפרק את המילים. ורק אחרי זה מגיע הניקוד. הרי הוא חייב לדעת את הניקוד מתישהו.
או שלא צריך ניקוד בכלל. גם שאלה.
אני לא מרגיש שום צורך.
בניקוד?
גם בניקוד וגם בללמד אותו לפרק את האותיות
מילים
לאותיות. זה הוא ילמד מעצמו.
אוקיי. אבל זה יהיה חלק מהעבודה.
זה חלק מהעבודה שלו, אבל זה, העיקר בשבילו זה להכיר צורה הנכונה של המילה ואיך להשתמש בה ברצף עם
אבל איך הוא ידע ניקוד אם לא נלמד ניקוד? איך מאיפה הוא ידע ניקוד? יש גם מילים שהרי
לא, מגיע שלב שמסבירים לו.
שיש כזה דבר.
כן, מה הביטוי של ה-O, E, U.
כן, אבל לא מתעמקים בזה יותר מדי. לא. אם זה ככה וזה.
לא. כי אני, התפיסה שלנו בעולם, אנחנו נמצאים בעולם של צורות. וגם כן, הכי קל ללמד את האדם לכל דבר זה דרך הצורות. דרך התמונות. ולכן עד כמה שאנחנו נעביר לו גם שפה, שפת הכתיבה דרך התמונה, זה סך הכל זה אנחנו מציירים את זה.
את הצורות?
כן, צורות של המילים.
אז מה עושים עם כל המשחקי ניקוד שקיימים היום? זאת אומרת, ממש
אני לא יודע איזה משחקים
בכל המשחקים של הילדים היום? ממש, זה שמתי לב לשני
דברים. הם באים לדוכן ושואלים למה אין לכם ספרים לניקוד.
כן, יש, כי ילדים לא זוכרים ניקוד, וגם ילדים שיש להם בעיה בקריאה, בגילאים מבוגרים, זה הרבה פעמים בגלל שהם לא זוכרים את הניקוד.
לא, אבל הם רוצים ניקוד, ההורים מבקשים עם ניקוד כל הזמן.
כי יש הרבה בעיה עם הניקוד, הוא לא נקלט טוב.
מצד שני, הם חושבים שאם לא יהיה ניקוד, הילד לא יגיד.
אני לא חושב שכדאי ללכת לכיוון זה. אני לא נולדתי בארץ, וזה לא שפת האם שלי, ואני אישית מרגיש קושי גם בניקוד וגם בדקדוק, וגם אדם צריך ללמוד את הצורות, השכלה הצורתית, זה בעצם היסוד שלנו, זה לפי אנחנו רצון, ורצון מבין תמונות, ואנחנו פועלים לכן
תמונה של מה שהוא רוצה, כן, שאלה הוא שואל
תמונה של מה שהוא רוצה, צורה של משהו, הוא לא מבין איך אתה נותן לו אימפולסים כאלה. אם אנחנו היינו מסבירים להם כל אות ואות לפי הצורה הפנימית של האות, למה זה דלת עם עם השני קווים וגג באמצע שם ונקודה הזאת, הציר ביניהם, כן, שני דלתות וציר, ואתה מסביר להם, אז זה משהו אחר. אבל זה בתנאי שהוא היה מרגיש את זה. אז הוא היה נדבק לכל צורה וצורה של כל אות ואות. אבל אם אין להם את זה לילדים, אנחנו לא נולדים ברוחניות. זה יבוא עוד הזמן שאדם יוולד ברוחניות, אז בשבילו זה יהיה כביטוי ממה שהוא מרגיש מבפנים. כל עוד זה תהיה
אז הוא לא צריך בעצם ללמוד את השפה.
לא, 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 לא
הוא יוולד יודע עברית.
כן, כן, ודאי.
רק עברית.
כן, צורה.
עברית וארמית.
כן, זה הצורות האלה. כן. אבל עכשיו אנחנו צריכים להביא אותה לאותה הצורה.
תמרות שהוא כבר ענה, אבל תשאלי על שאלת הבניינים.
אבל איך ידעת שאני רוצה לשאול את הבניינים?
לא, איזה בניינים, איזה דקדוק, זה ממש לא.
לא, לא ללמד אותו את כל הבניינים. אבל השאלה אם יש משמעות, להאם אנחנו מלמדים אותו...
מי מבין את זה? ומי לומד את זה? ומי נשתמש בזה?
כי אנחנו מטמיעים את זה. ברגע שאתה...
אפילו צלמים כאן צוחקים עכשיו למילים שלך.
כי זה העניין, שזה כרוך בהרבה פרטים. כשאתה רוצה ללמד...
אבל אנחנו בכל זאת בקושי אחר כך יודעים להשתמש בזה. זה יותר מבלבל אותנו. נו, אם אני, איך אנחנו לומדים לקרוא ולדבר נכון? אנחנו קוראים הרבה ספרים, נכון?
כן.
וזהו, רק מזה.
לא, אבל השיטה הזאת נכשלה היום.
מה? בגלל שלא קוראים אולי.
כן.
זה הסיבה.
איך יכול להיות?
לא, גם כי לא היה לה סדר. השיטה האוריינית שלוקחת ילד ונותנת לו כל מיני ספרים, תגיד לי מה אתה רוצה, והולכים ממש עם כל מה שהוא רוצה.
כן.
והוא לומד לפי זה, ולא מלמדים אותו ככה מאוד מסודר, די נכשלה, זאת אומרת...
נכשלה כי הוא לא קורא, כי אנחנו לא
מלמדים... בבית אולי.
כן, כי אנחנו לא, 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 לא מעבירים אותו דרך הרבה טקסטים. אבל מאיפה אני יודע? אני יודע שפת האם שלי, אני יודע, אומרים כולם, שיש לי...
נוטו.
כן.
אבל זה אחרי 40 שנה שאני כבר לא משתמש בה. אבל מה אני רוצה להגיד? כן. אבל מה אני רוצה להגיד? מאיפה זה? רק מתוך קריאה? שאני קראתי לא יודע כמה, 50,000 ספרים, לא יודע כמה.
ויש סיכוי שאם נעבוד על הרצון לקרוא, אז הם גם יחזרו לקרוא, כמו שבאמת, כי היום ילדים לא רוצים לקרוא בכלל.
אין אולי מה לקרוא. תנו להם לקרוא מה שמעניין. אני יודע, ארי פוטר לא
קוראים. זה הם קוראים, אבל חלק מהספרים האלה, יש לנו פה בעיה גדולה, כי אם אנחנו לוקחים בחשבון את האידיאולוגיה שלנו, אז כל הספרים שמעניינים מהם ילדים זה ריבים וזה דמיון, כל הדברים שאנחנו מבחינת השיטה אומרים שהם לא טובים.
ומה,
אז אין לך מה להגיש לילד.
כן, הרבה מאבק, הרבה תחרות, הרבה ניצול. או פנטזיה.
אבל גם, פנטזיה שהיא לחלוטין פנטזיה.
שגם זה בעצם מייצר איזה עולם מקביל לא קיים, דיברנו על זה.
זה הצרה של זמן המעבר.
זה ממש דורש ספרות חדשה שתכתב.
כן, רואים גם. טוב, אין לנו כאן מה להציע, אלא אני בטוח שלא, שאף אחד לא ילמד דקדוק, ואף אחד לא ילמד ניקוד ובניין.
אבל וכל... כן ידע את זה, אתה אומר.
לא, ולא ידע. ולא ידע, אלא הוא ידע
איך להשתמש. ידע לדבר, אתה אומר.
כן, הוא ידע להשתמש כמו ש...
כן, אבל זה לא מפריע לך, זה לא מפריע לרב לדבר, כשהוא לא יודע אם זה בניין נפעל או פיאל, כשהוא עכשיו אמר לך את המילה הזאת. הוא עדיין מדבר. ואולי צריך את הבניינים האלה כדי ללמוד לדבר בעברית. גם אנחנו, שלמדנו לשון בתיכון, עשינו את זה כדי לעבור את הבגרות ולשכוח את כל מה שלמדנו.
ממש
כן,
ככה.
ברור.
ממש ככה.
כן. Mm-hmm. אני עשיתי, כשהתחלתי ללמוד עברית, עשיתי כאלה מחברות יפות. אני אוהב לעשות את זה סדר. כאלה טבלאות עם הבניינים האלה ובכל, וחוץ מזה שאני עשיתי אותם, שום דבר לא נכנס.
נשאר על הנייר.
כן.
זה להרבה מאיתנו. אולי ענית על זה, אבל בכל זאת, אנחנו הולכים לפי, נלך לפי איזשהו רצף וסדר שהילד מכיר, שהוא לא צריך להתאמץ עליו, ונחבר לו שירים וריקודים. ועדיין, אם ילדים מביעים איזשהו רצון אישי בתוך הפעילות הזאת, ללמוד דברים אחרים, דברים נוספים, אז יש לזה מקום? מה שהם רוצים ללמוד
כן,
באותו רגע?
כן, רק אני לא חושב שיש בגיל 3, 4, 5.
יש.
מה? מה זה מיוחד?
הם רוצים, הם חשופים להמון דברים. אז יש, הם חשופים לא רק לטלוויזיה, הם חשופים דרך המחשב לכל מיני דברים, דרך ההורים שלהם, דברים שהם שמים לב, ואז הם רוצים את השיר הזה, או את ה...
לא מפריע. בוודאי שכן, זה לא מפריע.
אבל בכל זאת, השאלה שאני לא קיבלתי לה תשובה, אז כן עובדים איתם על איזשהו חיבור בדרגה כלשהי, או לא?
חיבור ביניהם. חברי, חיבור ביניהם.
נגיד מתאספת קבוצה של 10 ילדים בני 4, בנים.
תכתוב על כל אחד מילה,
כן.
ושהתחילו ביניהם להתחבר, לעמוד, נכון או לא נכון, כך אנחנו מדברים.
אז יש מקום לזה.
יש מקום, ודאי, אבל זה אני אומר, עדיין הוא לא, יש לו עדיין חוסר בכלל צורך בחיבור. אין לו את זה. כל אחד ואחד, עד גיל 3 לפחות, ב-4 מתחיל להיות קצת הרגשת שאפשר לשחק עם מישהו. לפני זה הם לא משחקים אחד עם השני.
אני שואל, כי באחת התוכניות, כן דיברנו על זה שלמרות שזה לא הטבע שלהם, ועוד לפני שמתחיל בהם האגו, אפשר לשתול בהם תבנית שתהיה להם טבע שני, עוד לפני שהתפתח הטבע האגואיסטי. רק שזה טוב לעשות פעולות ביחד.
ושאלה, זה בדיוק הגילאים שאנחנו שותלים את הדברים האלה.
זה נכון. אני אומר זה, או שאנחנו הולכים עם הטבע של הילד, או שאנחנו בכל זאת מתחילים להכניס אותו לתבניות שלנו.
אז כן לתת מקום לחיבור.
אם אנחנו מדברים על התבניות שלנו, ודאי שלתת לו כל מיני הכיוונים לזה.
אז לצד החיים הרגילים שלו, סדר החיים, קמתי בבוקר, יצאתי מהבית, נכנסתי לאוטו, יצאתי לגן, אני יושב עכשיו בשיעור. גם לצד זה להכניס גם תבניות של אני יושב בשיעור עם חברים.
מצוין, אם הוא היה יודע שהוא בא לגן ושם מקבל מהחבר שלו הזה משהו נעים ומהזה משהו נעים, בתנאי שנותן זה לזה וככה.
לבנות להם סיפור של חיבור נכון ביניהם, שאותו הם ילמדו כמילים.
זה ודאי.
כי זה יכול להיות המשך של מתודה.
אבל זה מאוד קשה, מאוד קשה. זה שהוא ייתן משהו כדי לקבל גלידה ממישהו, עד שהוא יבין שזה דווקא בתנאי הזה רק בלבד, ילד עד גיל 3.
הוא לא כושר סיבה ומסובב.
הוא לא מבין שהוא חייב לתת, ואז מקבל. אלה לאט לאט צריכים...
אבל זה כמו אימון, לא? או שזה לא?
זה כמו אימון, אבל אז הוא... עוד קשה לנו... אני לא יכול להגיד עד כמה שזה יפעל.
אז אנחנו נסכם.
רגע, רק שאלה אחרונה, האם עדיף ללמד קבוצת בנות לחוד וקבוצת בנים לחוד?
בגיל הזה.
בגיל הזה, 4-5.
או 4-5 זה כבר ודאי.
כן.
כן, כן, זה כבר...
גם 3. או ש3 זה עוד סימן שאלה.
עד 3 זה עוד סימן שאלה. עד 2 בטוח. משתיים עד שלוש זה סימן שאלה, אמנם שהם משחקים כבר בוודאי ש...
משחקים שונים.
אז אין להם, אין ביניהם קשר, אבל מגיל 3 חייב להיות.
בנפרד.
נסכם במה שבטוח, אולי במשפט אחד, שכשמלמדים קריאה, הכי נכון זה ללמד את זה לפי הסדר היום הטבעי של הילד. ממש דברים שהוא רואה ונתקל בהם בצורה הכי טבעית, לבנות סדר כזה של דברים, של חפצים, ומקרים, לתת לו תמונות קודם כל, אחרי זה לשים מילים תחת התמונות, ואחרי זה לאט לאט להוציא את התמונות, לתת להם לסדר, לשחק עם זה, ומזה תבוא לו הבנה.
כן.
תודה לימור.
תודה רבה.
תודה לך הרב לייטמן. תודה לכם. נו, בהצלחה. להתראות.